משום שביום שבאו לגילוי נפלא שרשרת ניסים, אז הוא מוכיח כאילו את כל השרשרת הניסים שהייתה במלחמת המפרץ. תדעו לכם שמכל הטילים ירו על מדינת ישראל. טוב, היום זה כאילו כשאנחנו רגילים לקסאמים, אז זה נראה מה ירו איזה 100 טילים, כאילו בקטנה, אז יורים את זה ביום. אבל גם זה היה טילים מטורפים, וגם לא הייתה מציאות כזאת, כאילו לא הכירו את זה שטילים מגיעים עד תל אביב, עד... זה לא היה. חששו שיהיה ראש נפץ גרעיני, כי היה להם יכולות כאלה לעיראק, אבל זה היה טילים רגילים, בליסטים כאילו. נהרג בן אדם אחד מכל הטילים. ועוד אני חושבת שעוד שני אנשים הם מבוגרים נחנקו מהמסכה כי הם לא שמו אותה, נכון? כן, היו שטענו שעדיף באמת לא לשים אותה. אני זוכרת אבא שלי היה עולה על הגג לראות, זה היה ממש מלחמת הכוכבים בשמיים. הטילים והטילים של פטריוט שמדינת ישראל הייתה יורה כנגד זה, כאילו סטייל כיפת ברזל פרימיטיבית כזו. אז הוא היה אומר שזה יותר מעניין מאשר לשבת בחדר האטום. היינו ממש, זה הייתה ממש תקופה ארוכה שהאנשים... קיצר, היום זה מציאות אחרת, אבל אז לא היה... קיצר, זה היה ממש מלחמה במשך תקופה מאוד ארוכה. אז הוא כותב שבאמת, כתוב ככה, יש מסכת שנקראת מסכת תענית. שבמסכת תענית כתוב כל מיני ימים טובים שהיו לישראל, שלא נהגו בהם לא להגיד מספד ולא תחנון, בגלל ניסים שנעשו לישראל. לאט לאט עם הדורות, כתוב שהניסים האלה במסכת תענות נרשמו, בגלל שבני ישראל היו מחבבים את הצרות. איך זה נשמע? לא טוב. אבל זה לא הכו... למה זה נשמע לא טוב? כן, אז זה היה בדיוק הקטע, שלא היו מחבבים את הצרות. מה היו מחבבים? את ההודעה להשם שגאל אותנו מהצרות. אז כל מסכת תענית, באמת העניין שלה, זה לפרסם את הנס. אז על, על משקל זה רבי חיים דוד הלוי אומר שיום א' שבט צריך להיות יום הודעה להשם. חוץ מזה הוא כותב שהתאריך הזה רמזו הקדמונים, ראשי תיבות של חודש שבט, בטח קיבלתם מלא מדבקות בוואטסאפ שיהיו בשורות טובות, לא, אתמול הפגזתי משהו חדש לשגע עליו את החיים, שלום ברכה וטובה. וגם כתוב שנכון בספר דברים, בתחילת דברים כתוב שמשה רבנו עומד ומבאר את התורה לכל ישראל, אז בעצם הוא מתחיל את הסיום של, של חייו ואת העברת השרביט ליהושע והכניסה לארץ. אז היום שהוא מתחיל לבאר את התורה לכל ישראל זה ביום? היום? ביום ראש חודש בת. ב-12 חודש, ב-1 לחודש. זה ראש חודש בת. אז מי שרוצה אחר כך לקרוא את זה, זה יפה. זה מרגש. מה? מלחמת המפרץ התחילה בזמן, בתקופה הזאת, היא הייתה בחורף. אז הוא אומר, ביום הזה היא התחילה, אז אנחנו חוגגים, כאילו מודים להשם על נס ההצלה של המלחמה הזאת דווקא היום. אז מי שרוצה לקרוא, אני אשאיר את זה כאן אתם. אז באמת, מה העניין של, של ראש חודש? מה אנחנו יודעים על ראש חודש, שמה? נכון. נכון, שהקדושה של ראש חודש, נו מי למדה פה במסועה? יובל, רינה? לא? בית ספר היסודי של המדעת, את למדת במסועה? נכון, אז יש שלט כזה עדיין בכניסה לבית ספר? ככה אני משנלת את המשנה. הבית ספר שלמדתי בו כשהייתי ילדה קוראו לו מסועה. אז השם זה בגלל שהיו מסיעים מסועות, ברגע שהיו באים עדים, נכון, הילד חן צודקת, שקידוש החודש, היום אנחנו בעצם נשענים על לוח שהילל, בן בנו של רבי יהודה הנשיא, פחד שתשתכח האומנות הזאת, ההלכה של קידוש החודש מישראל, בגלל הגזרות, הם בעצם נמצאים על סף חורבן בית שני, שלא ייתנו לישראל לקדש את החודש, ולכן הוא מסדר לוח אסטרונומי מדויק, עד היום אנחנו נשענים על הלוח הזה, שעד שתתחדש לנו סנהדרין, ויהיה אפשר לקדש את החודש בעדים לפני הסנהדרין. בעצם זה המניין של החודשים, מתי יוצא ראש חודש. אבל איך עשו את זה בפועל? זה מה שכתוב בפרשה שלנו. מה היו רואים? כן, את הלבנה מתחדשת. מי שיצאה אתמול בערב בעצם, הייתה יכולה לראות את הירח מאוד מאוד פס, דקיק, דקיק, דקיק. אני לא יודעת אם אתמול בערב ראו אותו עם כל האובך המזעזע שהיה ערב קודם, אבל... פס ממש ממש דקיק, אותם אנשים שראו את הלבנה בהתחדשותה, היו באים אל הסנהדרין. אלה בית הדין בירושלים, ומעידים בפניהם. ראינו את את הלבנה, והיו חוקרים את העדים, לראות שבאמת זה מדויק מה שהם ראו, ואז היו מקדשים את החודש. מי שזוכרת את המשנה, על, נכון, את משנה, אני חושב, על תנורו של החנאי, שהוא בא ביום כיפור, זה בדיוק על, על העניין הזה, של איך מקדשים את החודש, על, אם אתה סומך על, ה, על הקידוש החודש או לא. דרך אגב, ראש השנה שחוגגים אותו יומיים, זה בדיוק מהסיבה הזאת, בגלל שזה יוצא באלף בחודש, אז אתה לא יודע אם זה יצא, מתי זה יצא בדיוק א', כאילו אם החודש לפני יהיה חסר או מלא, לכן חוגגים את ראש, את ראש השנה יומיים, כדי לצאת ידי חובה שבטוח ניפול על ראש חודש, על היום של בריאת העולם. לפי הלבנה, צריך לראות את הלבנה במילואה, כאילו בחסרונה בעצם, כשהיא מתחילה להתמלא. כן, את הפס הדקיק הדקיק הזה. מתי זה יוצא? היום אנחנו נשענים על לוח אסטרונומי, עד היו יוצאים החוצה ורואים אותה, איך היא נראית, באים להעיד בפני הסנהדרין, ואז אומרים לו, ואז הסנהדרין היו אומרים, מעולה, ראיתם טוב, היום זה א' לחודש. אז זה בדיוק, את מרימה אותנו להנחתה. רשי, נכון, הרשי הראשון על התורה, מה הוא כותב? נכון, בדיוק. שראויה הייתה התורה להתחיל בפרשה שלנו, במצוות קידוש החודש, החודש הזה לכם. אבל היא לא מתחילה שם. ומתחילים בעצם בספר בראשית, ואז הוא כותב, וואי, ברח לי הציטוט. להודיע... לא, לא, לא. שארץ ישראל, שהעולם שייך לנו להשם, והוא מחלק אותו. שכחתי את הציטוט, סליחה. ברח לי. זה יבוא. הנה, עדי תפתח לנו חומש בראשית. נו, ספיר, החומש שלך, קדימה.
איזה, איפה?
בראשי בראשית. בראשית בראשית א', כן. לא, להודות להם נחלת גויים, זה הסיום. נכון, כן, לא זוכרת. להודיע שהוא נותן לנו את ארץ ישראל. כן, כוח מעשיו ודגיל לעמו, לתת להם נחלת גויים. תודה לנועה. נכון, אז הוא בא, אז הוא מתחיל את כל, כל הכבוד לספיר. אז אז הוא פותח בעצם את כל ההשתלשלות של ספר בראשית, שהיא ההודעה על בריאת העולם על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל עדיין נשארת השאלה, רשי כשהוא אומר, למה לא התחילה התורה מהחודש הזה לכם, הוא לא מתכוון רק להגיד לנו שהתורה היא ספר מצוות, ולכן צריך שהתורה תתחיל במצווה הראשונה. זאת הבנה מאוד מאוד פשטנית של רשי. נכון? כאילו אם אנחנו קוראים, בואו נקרא, הוא מתחיל את זה, זה מנתיבות שלום, הוא מצטט את כל זה, אז נקרא את זה לאט לאט. זה נתיבות שלום בעצם על פרשת בו, על המצווה של החודש הזה לכם. ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים, לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה. הנה כתב רשי, ברש בראשית, שלא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם. הרי שמצווה זו של קידוש החודש, בה היה ראוי להתחיל את התורה. וצריך לבאר עניינה המיוחד. נכון? אז רשי אומר, למה לא התורה, התורה לא התחילה מהחודש הזה לכם? ואמרנו את השאלה, אפשר להסתכל על התורה בצורה על רשי בצורה יותר פשוטה, ולהגיד, התורה היא ספר החוקים והמצוות. אז היא צריכה להתחיל במצווה. אבל בעצם במצווה הזאת של החודש הזה לכם, מסתתר סוד מאוד מהותי בקיום של עם ישראל. בעצם דיברנו על זה נראה לי קצת בתחילת שנה כשהיה לנו איזה שיעור אחד על החגים שדיברנו על מקדש ישראל והזמנים. ואמרנו שיש שתי קדושות של זמן שקיימות בעולם. יש קדושת הזמן של שבת שמי קבע אותה? מה? השם, נכון, ריבונו של עולם מודיע לנו בששת ימי הבריאה שיום השביעי הוא קודש להשם. זאת קדושה שנמצאת פה בעולם הזה, אם אתם זוכרות, למדנו את זה בשפת אמת אי אז בתחילת שנה, כל הכבוד, ודיברנו על זה שזה בעצם קדושה מלמעלה למטה. זה צד אחד של הקדושה שמופיעה בעולם. הצד השני, שלכן מצוות קידוש החודש היא כל כך מהותית בקיום של עם ישראל, ולכן היה ראוי לפתוח בה את התורה. הצד השני זה החודש הזה לכם. מה זה הלכם? מי עושה את מצוות קידוש החודש? נכון, בדיוק רינת שאל, רינת את שאלת, דניאלה שאלה, למה צריך שהעדים יבואו לבית הדין, ולא הסנהדרין מודיעים, הקשיבו, הקשיבו, עכשיו זה ראש חודש. מצוות קידוש החודש היא ממש מצווה שהיא כולה נתונה לעם ישראל. בני ישראל, עם ישראל נמצא בכל מקום שהם, מרימים את עיניהם לשמיים, רואים את הלבנה בחסרונה, זאת אומרת את התחדשות, את התחילה של ההתחדשות שלה, רצים אל הסנהדרין, הסנהדרין דנים, חוקרים אותם, ואז כשמכריזים זה קידוש החודש, כאילו זה היום של ראש חודש, מעשיים מסועות, נו לכן מסועה. מההרים הגבוהים במדינת ישראל, ככה יש מין שרשרת כזאת של מסועות שמסיעים עד הסרטה בה, מי שהייתה בבקעה, ואז מזה בעצם המסועה עוברת לעבר הירדן המזרחי, שגם אז היו עם ישראל יושבים, נכון, זוכרות?
כל מי שרואה בא להעיד או יש מי
שרואה? לא, 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 כל מי שרואה בא להעיד. כי זה בדיוק הנקודה של קידוש החודש. קידוש החודש בעצם זאת מצווה שמסורה לישראל, שישראל מקדשים את הזמן. זה הקדושה צומחת, מה? לא, ברור שמספיק שיהיו שני עדים. כאילו מי שבא ראשון זכה במצווה. לא צריך שמלא יראו את זה. אבל זה להראות לנו, אפשר להבין את זה יותר בקלות, כי אנחנו רואים את קדושת השבת. נכון, שבת היא קביעה וקיימה. היא מתנה, יש לי בבית גנזי, לך ועודיהם, זאת שבת. יש איזה מהות של קדושה בעולם שהקדוש ברוך הוא חולק איתנו. הקדושה של מקדש ישראל והזמנים זה בדיוק תנועה הפוכה. יש קדושה שנמצאת פה בעולם הזה. והעולם הזה הוא עולם של חומר, הוא עולם של אסתר, עוד מעט נדבר על זה, כי ממש הנתיבות שלום מסביר לנו למה דווקא הלבנה, עם ישראל מקדש את החודש בלבנה ולא בחמה. הוא עולם של אסתר פנים, ששם השם מסתתר בו. ולעם ישראל יש מתנה מיוחדת, יש כישרון רוחני מיוחד לגלות את דבר השם בעולם הזה. לקחת יום חול לחלוטין ולהפוך אותו ליום כיפור. לקחת יום רגיל, איך הוא הופך ליום כיפור? כי אם אתה מקדש את החודש בראש חודש תשרי, אז יום העשירי בתשרי זה קביעה אלוקית שביום העשירי בתשרי יש מהות רוחנית של כפרה שיורדת לעולם. אבל מתי הוא יחול העשירי בתשרי הזה? איזה יום פיזית בשנה יחולו בו ההלכות האלה? זה לא איזה מציאות רוחנית מרחפת. יש יום כזה בלוח שנה, נכון? צריך להודיע, ביום רביעי זה יקרה יום כיפור. מי מחליט איזה יום יחול עליו המהות הרוחנית המיוחדת הזאת? עם ישראל. איך? על ידי קידוש החודש. פה בעצם יש את הביטוי לכושרון הרוחני של עם ישראל להוריד קדושה לעולם. המפתח של זה זה בראש חודש. ולכן זה יום מאוד מאוד משמעותי בקיום שלנו. אני חושבת שבהרגל שלנו, זה במיוחד שלצערי, הרבה מהחישובים שלנו של תאריכים הם בכלל לא על פי הלוח העברי, אלא הם על פי הלוח הלועזי. אז יום ראש חודש הוא יום כזה שאנחנו שמים בחולצה בז' במקרה הטוב, וכאילו נחמד כזה, חמוד, מעבירים אותו הלאה. אבל באמת מבחינה מהותית ראש חודש הוא יום שיש לו ממש מהות רוחנית מאוד מאוד משמעותית, ואפילו כתוב שערב ראש חודש הוא כמו יום כיפור קטן, זה היה אתמול. אז בסדר, זה כבר ניקח לראש חודש הבא. אבל זה ממש כמו יום כיפור קטן, במובן הזה של חשבון נפש, שהקדוש ברוך הוא לא אומר לנו, טוב, חודש אלול יש פעם בשנה, יאללה, סעי, ניפגש בחודש אלול של שנה הבאה. נראה לי שהזכרנו את זה גם בתחילת שנה, שדיברנו על זה, שהקדוש ברוך הוא שם לנו בתוך מעגל השנה הזדמנויות כאלה של חשבון נפש, של התחדשות, של התבוננות, של עצירה מהשגרה הרודפת שלנו, ולהגיד, אני רוצה להחזיק את הערך הזה של תשובה, את הערך של התחדשות, את המהות הזאת, להכיל אותו בתוך החיים שלי, ולא רק חודש אחד בשנה. בראש חודש זאת ממש הזדמנות לדבר הזה. כן. נכון, אבל את תקבעי את זה. אם עם ישראל מפספס וקידש את זה למחרת או לא ראו את זה, אז יום ראש חודש יהיה למחרת. צריך לעשות נכון, אבל אנחנו צריכים לגלות את זה. אם אנחנו לא נלך ונראה את זה, לא יהיה קידוש החודש. אז מה
נהיה?
היום יהיה למחרת. אם יש עננים ולא ראו, לא ראו את הלבנה, לא אין עדים שראו אותה, היום ראש חודש ייקבע ליום שני ולא ליום ראשון.
למה? אבל אני חושב שעסקם ככה ואין
אבל את לא, את לא, את לא תראי את זה, זה תופעה אסטרונומית, כאילו יש ירח, צריך אותו בדפוס. נכון, אבל אני לא, זה דינים מאוד מאוד סבוכים, אבל אם לא ראו ואין עדים, אז למחרת יהיה ראש חודש, אז אולי לא היה, כאילו אולי לא, עוד לא התמלאה. מבינה? זה לא ש... זה קשה לנו להבין את זה, כי היום אנחנו נשענים על, על חישוב שמודיעים לנו מתי זה יהיה. אז אנחנו אומרים, בסדר, אז יצאנו וראינו. פעם זה לא היה ככה. אם לא ראית, אז למחרת תהיה ראש חודש, אם אין עדים.
מה זה לא ראית?
נכון, כן, כן, זה תלוי בזה שבני ישראל יראו את זה. כתוב שהקדוש ברוך הוא, ככה רש"י אומר, שהחודש הזה לכם, וואי, לא, טוב, לא משנה, עד שנפתח, שהקדוש ברוך הוא הולך ומראה לו את זה לריבונו של עולם, הוא עושה לו ברקיע, אחרי שזה היה באור, הוא מצייר לו כאילו תמונה של הירח, מראה לו את זה פתאום באמצע היום, והוא אומר לו, ככה נראית הלבנה כשמקדשים אותה, כדי שיהיה בדיוק בדיוק את מה שרואים. אם לא ראו את זה, אז זה לא יהיה ראש חודש באותו יום, הראש חודש יהיה למחרת. לא יודעת, לא הסתכלו, היה עננים, לא באו, לא הספיקו העדים להגיע. כל זה, זה תנורו של הכנאי, הבירור שם עם רבי רבן שמעון בן גמליאל. נכון? זה נדחה ביום, זה בדיוק המשמעות של זה, עדי. זה בדיוק המשמעות של זה, שהקדושה של הזמנים היא על ידי הקביעה של עם ישראל. שבת זה קביעה ממעשה בראשית. זה ריבונו של עולם קובע מתי תחול הקדושה. זה לא טכנית מתי יהיה היום שאסור לחלל שבת, או מתי יהיה היום של יציאת של פסח, בסדר? זה לא תאריך בלוח שנה שכולם מתאספים לארוחה חגיגית. זה מהות רוחנית שיורדת לעולם ביום הזה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו כאילו לפתוח את הפתח הרוחני הזה על ידי קידוש החודש. אנחנו נחליט, מה זה נחליט? כאילו על ידי המעשה של מצוות קידוש החודש, עם ישראל פותח פתח לקדושה הזאת להופיע בעולם.
זה לא יום שהוא כאילו...
נכון, אז זה יהיה יום אחרי, כן. ואז אתה מחליט בעצם, אז זה מכריע לגבי כל המשך החודש. עד הלבנה הבאה שמתחדשת, כל החודש הזה התאריכים שלו נקבעים, לפי היום של קידוש החודש. לא משנה איזה חגים נפלו בחודש הזה. טוב בשבט זה נחמד, אבל תחשבי שכאילו יציאת מצרים, חמץ, מצה, זה דברים ממש משמעותיים, בסדר? כן, כן, זה הכוח של עם ישראל. זה הכוח של מקדש ישראל והזמנים. לכן מה שאנחנו אומרים בקידוש, זה לא רק משפט נחמד לחזור עליו כל ויחולו השמיים והארץ, אלא מקדש קודם כל הקדושה המופיעה בישראל, על ידי זה שעם ישראל הם קדושים, הם יכולים לקדש את הזמן. איך? על ידי המצווה של קידוש החודש. לכן רש"י אומר, ראויה הייתה התורה לפתוח בחודש הזה לכם. במצווה הזאת מקופלת הנגיעה של שמיים וארץ. עם ישראל יכולים להפגיש ביניהם, הם יכולים לבטא את הקדושה בעולם הזה, על ידי קידוש החודש, על ידי הימים המיוחדים האלה. זה מהותי, זה לא בגלל, ולכן זאת גם המצווה הראשונה. איך עם ישראל יכולים לצאת ממצרים אם הם לא קשורים למהות הזאת של הקדושה? הם לא יכולים לעזוב את התומעה הזאת של מצרים, הם לא יכולים להפוך לעם לפני שהם מבינים את המשמעות של התפקיד הזה שיש להם. בסדר? ובכלל, מדוע נכתבה, בסדר? בינתיים, אני אגיד לכם משהו בעל פה, לא הבאתי את זה כאן, אבל יש מדרש ממש יפה שכתוב כאילו איך קידשו את החודש הראשון, שבעצם לא היו עדיין נדים, עם ישראל לא ידעו את ההלכות של זה. אז כתוב שעמד סנדרין, הרי המינימום של בית דין זה, לא, זה המקסימום, 70, אבל המינימום זה 3, זה בית דין קטן. אז עמדו משה ואהרון, מי היה השותף השלישי? ריבונו של עולם. והם עומדים, ומי יהיו העדים שיבואו להגיד להם איך, היו, איך נראית הלבנה? אז כתוב שבאו המלאכים, מיכאל וגבריאל, הם היו שלוחי החודש, שבאו לפני בית הדין, ככה כאילו, כאילו. ריבונו של עולם מלמד את משה ואהרון את ההלכות של קידוש החודש. הוא ממש עושה איתם בית דין, והוא מזמין את המלאכים לבשר איך הם ראו את הלבנה בהתחדשותה. ואז הוא חוקר את העדים כדי להוכיח שהעדות שלהם היא נכונה, וככה הם מקדשים את החודש. זה ממש כאילו מרגש איך העם ישראל יוצא אל המעמד הזה שהוא יכול לקדש את הזמנים. ובכלל, מדוע נכתבה בפרשה זו, המדברת על קורבן פסח ויציאת מצרים, כאילו זה מה שהוא שואל, למה החודש הזה לכם נכתב לפני קורבן פסח ויציאת מצרים? ובמחילתא דרשו על פסוק זה, החודש הזה לכם. לא מנה בו אדם הראשון. כלומר, מה הוא שואל? מה זה החודש הזה לכם? אז אם אתם מקדשים את החודש, מה עשו עד עכשיו? איך מדדו זמנים? נכון? לא מנה בו אדם הראשון. כלומר, שמימות אדם הראשון עד יציאת מצרים היו מונים לחמה. מי מונה לחמה בימינו? הגויים. למה יש שנה מעוברת? כי בעצם השנה הלועזית היא מונים אותה לפי השמש. השנה היהודית היא נמנית לפי הירח. יש הבדל, תעשו 12 כפול 30 זה 360. השנה הלועזית היא 365 ימים בשנה. זאת אומרת שיש אפילו יותר, יש 6.5 ימים פער בין שנת הירח לשנת השמש. למה יש שנה מעוברת? להחזיר את 6.5 ימים האלה שיש פער. למה? כי אחרת, למה צריך לעשות את זה? נו, מי יודעת?
כי אז אני מבטא
כבר,
זה לא בשבילם, זה כדי, זה לא בשבילם. למה עושים את זה? נכון, בדיוק. אבל המפתח הוא שפסח יצא באביב. כתוב שנכון שיציאת מצרים היא תמיד צריכה להיות באביב. כשנגיע לפסח נדבר על זה, בעזרת השם.
למה? לא פשע כזה, נכון?
פשע?
לא פשע, אבל...
כי לא עלינו, יש לך עוד הזדמנות לעשות עבירות. יש לך עוד חודש, אז יש לך עוד הזדמנות לעשות עבירות. אז את אומרת, הוא לכפרת פשע. יש עוד זמן בשנה הזאת. נכון. ברוך השם. כן, אבל נטיית האדם לצערנו היא יותר...
למה?
אנחנו עוד לא בגאולה השלמה.
בסדר, אבל כאילו
בואי
על כל, כאילו
בואי נתוחים
שנעשה את
העברות, לא, אבל זה אמר, כאילו נכון, שבע יתפול צדיק וכאן.
זה לא אומר שלא יהיה יותר מצוות.
לא, ברור שיהיה גם יותר מצוות. לא, לא במובן הפסימי, אבל במובן המציאותי. זה נראה לי, רגע, שנייה, בסדר, בואי נדבר על זה אחר כך, כן. בסדר? אבל נכון, בשביל שהשנה שפסח יצא באביב, אז אנחנו עושים את עיבור השנה. בסדר, למה פסח צריך לצאת באביב? נשאיר את זה לפסח, בסדר? לא הכל היום. אבל... לא. הולכים בראש חודש. ברור. הולכים בשביל לעזור לאמא. חובה. אז אם הכביסה תחכה לך. על הספה, את בזה. אז בסדר, אז הוא אומר לנו ככה, אומות העולם מונים לחמה, ורק מעת יציאת מצרים, שנצטוו במצוות קידוש החודש, התחילו למנות ללבנה. זאת אומרת, ביום הזה שהשם מצווה אותם על קידוש החודש, אז עם ישראל עושה מעבר מלמנות את השנה לפי השמש, למנות את הזמנים לפי הירח. ראשון הוא לכם ולא לעקום, עוד מעט נגיד למה, נמצאנו למדים, שישראל מונים ללבנה והעקום לחמה, וצריך בזין וצריך ברור. העניין בזה, נכון? בנתיבות שלום יש מלא ראשי תיבות שאין לך מושג, תמצא כפי יכולתך. ולמה דווקא במצווה זו, התורה מדגישה לכם ולא לעקום? למה בציצית, אולי, טוב, דווקא בציצית כתוב לכם, למה בשבת, למה בקשרות, לא כתוב לכם? הרי על כל המצוות אפשר להגיד לכם ולא לאומות העולם. כל התורה כולה היא מפלה אותנו, מייחדת אותנו מפני אומות העולם. למה דווקא במצוות קידוש החודש נאמר החודש הזה לכם? וכן יש להבין קושיית המפרשים למה נאמר בארץ מצרים, שאין התורה מפרשת בכל דיבור אחד נאמר. לא משנה את הסוגריים. והעניין, עכשיו נסביר. בהקדם, מה שמצינו בחז"ל שהפליגו מאוד בגודל עניין קידוש הלבנה. אני חושבת שיש בזה גם משהו מיוחד לנו הבנות, נכון? כתוב ש... בנות ישראל נמשלו ללבנה והצד הגברי הוא יותר נמשל לחמה. וכמו שדרשו מן הפסוק החודש הזה לכם, כל המברך על החודש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה. כתיב אקה החודש הזה וכתיב אתם זה אלי וענבהו, שלא מצינו כגונדה בעניינים אחרים. המדרש אומר שכל מי שעושה בעצם קידוש החודש, כל מי שמברך את החודש בזמנו, הוא מקבל, כאילו מקבל על עצמו פני שכינה. איך הם לומדים את זה? בגלל שכתוב החודש הזה, המילה הזה, לכם, ואחר כך כתוב, זה אלי וענבהו, נכון? נכון? המילה זה וזה, זה בעצם ההימצאות של אותה מילה בשתי המקומות, אז חז"ל דורשים מזה שזה כמו לקבל פני שכינה, כמו שעמדו בקריאת ים סוף, זה לי וענבו, וקיבלו פני שכינה, ככה כשאנחנו מקדשים את החודש, יש לנו מימד של קבלת פני שכינה, שלא מצאנו בעניינים אחרים. ויש לומר, דעניין ישראל מונים ללבנה. עכשיו הוא יסביר לנו משהו על סוד התחדשות הלבנה, שהוא קיים בראש חודש, ואני אומרת בסוגריים, אחר כך אפשר להרחיב את זה, הוא קיים גם בנו הבנות. יש שהלבנה, יש זמנים, שהיא בשיא החושך, ואין רואים בה שום ניצוץ של אור. אך גם בשיא החשיכה יודעים שהיא תתחיל שוב להעיר כבראשונה ותחזור למילואה. כך הם חיי עם ישראל, כדוגמת הלבנה. כל סדר החיים של עם ישראל רצוף זמנים של חושך ואפלה. רוב ימיהם בגלויות וסובלים צרות רבות ורעות. אך ישראל מונים ללבנה, ואף בשיח השכות יודעים ששוב ישובו להעיר כבראשונה. מה התכונה של הלבנה? מתמלאת. אבל מה זה אומר שהיא מתמלאת? שהיא מתחדשת, אבל שיש ימים שהיא חסרה. יש בעולם, כשאתה נפגש במקום של חוסר, במקום של חושך, התגובה הכי טבעית להגיב זה תגובה של מה? של פחד, של ריחוק, של ייאוש, של להגיד, אוקיי, ובאמת הרבה מאוד מהתיאולוגיה, כאילו תיאולוגיה זה מדע האל, סליחה, אנחנו לא תיאולוגים, אנחנו עובדי השם, אבל הרבה בדיונים על מה זה הפילוסופים, על מה זה ריבונו של עולם, יש השקפה כזאת שאומרת, השם ברא את העולם והלך, זהו, סיים את תפקידו. זה מאוד קל להתחבר להשקפה הזאת, למה? כי העולם שלנו באמת הוא עולם של הסתר פנים, שאתה מסתכל על העולם ואתה אומר, יש בו חושך, יש בו זמנים של היעדר, יש בו זמנים של מוות, יש בו זמנים של קושי, יש בו זמנים של מחסור, העמדה הנפשית הכי טבעית בזמן הזה היא להגיד, אז אין, אז השם עשה, ברא את העולם והלך, אבל הלבנה, זה מה שהנתיבות שלום אומר לנו פה, עם ישראל הם שייכים ללבנה, כשהם פוגשים העדר, מה העמדה הנפשית כשאנחנו פוגשים העדר? זה רינת ישר אמרה, התחדשות. אנחנו רואים העדר, אנחנו כואבים את העדר, אנחנו מתפללים, מובילה המוות לנצח ומחה השם דימה מעל כל פנים. אנחנו לא שמחים במקום הזה של העדר, אנחנו לא אומרים טוב לנו עם החיסרון, נכון? אנחנו מתפללים להשלמת המציאות, אבל כשאנחנו פוגשים העדר אנחנו יודעים שסופו של החיסרון להתמלא, שסופו של העדר להיות שוב נשלם. העולם הוא בתנועה מעגלית, לכן אמרתי שזה שייך אלינו הנשים. נשים, זה מדהים, גם זה מתחבר לנקודות של מצוות עשה שהזמן גרמן, נכון? גברים הם חייבים במצוות עשה שהזמן גרמן. תשימי גבר עלי בודד ותגידי לו כמה זמן עבר. אם עדד מה תשימי אותו במרטף עלי בודד ותשאלי אותו כמה זמן עבר, הוא לא יכול לדעת. למה? כי בתוך הגוף שלהם אין מנגנון פנימי של זמן. בתוך הגוף של האישה, הקדוש ברוך הוא ברא מנגנון פנימי שמגלה לה שהמהות של הזמן היא נמצאת בתוכה. עכשיו, המהות של הזמן היא לא, המהות של הזמן היא תמיד מילוי וחיסרון. התחדשות והיעדר. זה כמו גאות ושפל. יש זמנים, שדרך אגב זה גם קשור לירח, בוודאי אתן אסטרונומיה, זה היה התחביב שלי. כשהייתי ילדה חשבתי שאני אהיה מדענית חלל. זה לא קרה לי, לצערי. אני חייבת להודות שלמדתי פיזיקה בתיכון, עשיתי 5 יחידות כדי להיות מדענית חלל. ובכל זאת זה לא עזר לי. מה? באמליה. בירושלים. זה מקום מאוד מעניין. לא להרחיב עליו את הדיבור. אבל בסדר, זה כאילו טבוע בנו. התכונה הזאת של מילוי והיעדר, של מילוי והתחדשות, היא ממש טבועה בתוך האישה. וגם הזמן הוא טבוע בתוכנו. בסדר, אני לא אומרת, בסוף המחזור מסתדר. וגם מי שלא, בסדר, יש הרוויחה. אני מקווה שהוא לכיוון השני. מה אני מדברת? יש המשמור. תמחקו את זה אחר כך. לא, לי אין בעיה לדבר על זה, אבל רק שלא יקליפו את זה. נכון, אבל זה באמת טבוע בנו. והנתיבות שלום אומר לנו, זה שעם ישראל הם קשורים ללבנה, אז דיברנו על זה במובן של הקדושה שאנחנו מכילים אותה בתוך העולם הזה. אבל זה לא רק, זה עוד מימד לקדושה. זה להבין שהריתמוס זה כאילו קצב. שהקצב שהעולם הזה עובד בו הוא קצב של רצו ושוב. נכון? זה גם מושג מהחסידות. של התקרבות זה הרצו, ושוב זה המרחק. ככה העולם הזה עומד, עובד. עכשיו, אם אדם לא יודע את זה, כשהוא נפגש עם החיסרון, זה יכול להפיל אותו. זה יכול לגרום לו לייאוש, זה יכול לגרום לו למרחק, זה יכול לגרום לו לאובדן דרך. זה ממש דבר שיכול להגיד, אז לא? אז רגע, כל מה שידעתי עד עכשיו, זה לא קיים. איך אני יכול כאילו אני חושבת שקשה לנו להתחבר היום למקום הזה, כי יש לנו כל כך הרבה מנורות נאון ותאורה לא טבעית, שכשאנחנו יוצאים החוצה בלילה בלי הריח, אנחנו לא מבינים כמה זה מבטא את התחושה הזאת של ההיעדר, התחושה הזאת של החוסר אונים, שאין, אתה לא רואה כלום, לא כוכבים, לא ירח, לך נמצא את עצמך בדרך. לעומת זאת, מי שעושה טיול לילי בירח מלא, אז ממש, זה מדהים לראות את הירח שם מלמעלה, מוסרך דרישת שלום, זה מפעים אפילו, המקום הזה. ועם ישראל הוא שייך לסוד הזה, של הרצו ושום, של המרחק, של החיסרון ושל ההתחדשות ושל המלאות, וזאת הבטחה. מה שהשם עומד ומבטיח לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, עם ההבטחה הזאת עם ישראל יוצא ממצרים, עם ההבטחה של גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה מצד אחד, ועם ההבטחה עכשיו אתם יוצאים, אני לא זוכרת את הפסוקים, סליחה, אבל כשאתם יוצאים אל ארץ, אל הר סיני, לקבל את התורה, אתם בדרך לארץ ישראל, אתם בדרך להקים פה ממלכת כהנים וגוי קדוש, שני הדברים האלה נמצאים אחד ליד השני. והלבנה מלמדת אותנו את הסוד הזה, מה שאין כן בשמש, נכון? השמש היא תמיד זורחת, גם כשאנחנו רואים אותה, גם כשאנחנו לא רואים אותה, גם כשהשמש היא נמצאת בלילה, כשאנחנו נמצאים, היא נמצאת בצד השני של כדור הארץ, היא עדיין מחממת את את מערכת השמש, אנחנו לא קופאים פה ב-180 מעלות מתחת לאפס, נכון? בלילה כשהשמש נמצאת בצד השני. אנחנו עדיין נהנים מאורה. האור של השמש הוא תמיד קיים, ועוד בהשראת השיעור של הרב דוד לחנוכה, נכון? שזה רק שבריר מהאור הגנוז הצדיקים לעתיד לבוא. זה, המהות של השמש זה היא תמיד קיימת. למה אומות העולם צריכים את השמש תמיד קיימת? כי הם לא יכולים להכיל את המרחק הזה. המרחק הוא בעצם מתנה לעם ישראל. למה? כי מה קורה בזמן של המרחק? יכול להיות ייאוש וחידלון, אבל מצד שני גם מה יכול להיות? כשאתה רחוק ממישהו, מה אתה מרגיש?
געגוע.
געגוע. נכון, געגוע, חיפוש, חתירה אל האמת, הבנייה. דרך אגב, זה ממש הסוד, כאילו, שהרבה לומדים אותו, כשתגיעו לשלב בעזרת השם של בניית הבית וטהרת המשפחה. זה משהו שהוא ממש יסוד שהוא נבנה מאוד מאוד עמוק, ושוב, זה האחריות שלנו הבנות בהרבה מזה. אבל גם בקשר של כנסת ישראל אל דודה, בזמן הזה של ההיעדר, בזמן הזה של המרחק, אפשר לבחור להיות במקום של ייאוש ובהסתר פנים. אפשר לבחור להיות במקום של געגוע, של חיפוש, של ברור, של קרבה, של להשלים את המקום הזה. וזה האמנות של עם ישראל. וכמו שאומרים בברכת הלבנה, חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם, ססים ושמחים לעשות רצון קונם, שגם בזמן שיח חשיכה, ססים ושמחים הם לעשות רצון קונם. כך ישראל, שכל שאינו בהסתר פנים, אינו מהם. בסדר, לא ניכנס לזה. ססים ושמחים לעשות רצון קונם, גם בעת החשיכה הגדולה ביותר. וזהו פירוש החודש הזה לכם, לכם ולא לעקום, שישראל דומים ללבנה, בכך שסוד קיומם הוא מתוך חושך ואפלה. עדי ישובו להעיר כימי עולם. הנתיבות שלום מחדד לנו. הסוד הקיום של עם ישראל זה היכולת הזאת של הרצו ושוב, של הלהתרחק ולהתקרב, של הלהיות חסרים ולהתמלא. סוד קיומם, עוד פעם, רגע ברח לי, הוא מתוך חושך ואפלה, להחזיק את האמונה, להחזיק את הוודאות האלוקית, את הקדושה הזאת של החודש הזה לכם, שאתם מקדשים את הזמנים, גם בזמן של היעדר, גם בזמן של אפלה, זה סוד הקיום של עם ישראל. אני חושבת שזה מדהים שהנתיבות שלום הוא כותב את זה, זה כאילו אנחנו ביציאה מהגלות, אולי זה יהיה הקשר למאמר, טוב, נראה לי נספיק קצת להמשיך את מאמר הדור. שאנחנו היום ביציאה הזאת מהגלות, התובנות האלה הם היו מאוד מאוד מה שהחזיק את עם ישראל בגלות, ועכשיו יש לנו מין ציפייה כזאת שמה יקרה, שלא יהיה יותר מרחק, שזהו, באנו לארץ ישראל, לתורת ארץ ישראל, שהשמש הזאת היא תזרח והיא תחסה, היא תאיר, אור התורה יאיר כל פינה אפלה. קשה לנו להחזיק את זה, שגם כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, עדיין יש את המרחק, ולכן אני חושבת גם קשה לנו הרבה פעמים להיפגש עם תופעות קשות בתהליך הגאולה. אבל הסוד הזה של המרחק ושל ההסתר פנים, ודווקא השייכות של עם ישראל לריבונו של עולם, גם בתוך ההסתר פנים, הוא כנראה עדיין קיים בנו, וכנראה הוא יהיה קיים בנו עד שיהיה אור שבעת הימים מכסה פה כל פינה ופינה. אז זה נכון שאנחנו היום כבר רוצות להיות במקום שהאור התורה הוא כזה שוטף את הכל, והכל ברור ובהיר, וזה יפה בעיניי שהרבה פעמים כאילו אומרים את זה, מתפללים לבהירות, השכל זה הבהירות, מתפללים לאור הזה שיציף את העולם. אבל אנחנו עדיין, יש לנו עדיין בחינה של הסר פנים, עוד לא הגענו לגאולה. וזה נכון לא רק הימים של הגלות, שאז בוודאי ראינו את ההסתר פנים, מה זה ראינו? חשו אותו כל הזמן. אנחנו עדיין, יש לנו בחינה כזאת. ועל כן ציווה הקדוש ברוך הוא לישראל על עניין קידוש החודש במצווה הראשונה בתורה. קודם מצוות קורבן פסח, כדי לרמוז על עניין זה שהוא יסוד ושורש האמונה. שישראל מונים ללבנה, גם בעת צייה חשיכה מאמינים שאין זה סתם חושך באלמה, אלא זה בהשגחה פרטית מהשם יתברך. וחוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. ראיתי איזה משהו יפה, אני לא זוכרת מאיפה זה, לא כתבתי את זה כאן. אבל כל מיני מנהגים שנהגו בראש חודש. רוצות לקרוא את זה או שמה? נראה לי זה יפה, זה כתוב יפה כזה. תראו, כתב המהרש"א בחידושי האגדות למסכת סנהדרין. מהרש"א הוא מהראשונים. לא, הוא לא מהראשונים, הוא כזה מסוף הראשונים. בגלותנו, אין אנו יכולים לעלות לירושלים ולראות פני שכינה. דווקא יש פה כמה בנות שזכו לעשות את זה הבוקר, לא? אתם הלכתם? אף על פי כן, מה? נכון. אני אומרת, יש פה כמה בנות, אנחנו עדיין בגלות, כי אין בית מקדש, אין עדיין את הגאולה השלמה, אבל ברוך השם אנחנו לא בגלות, פיזי. אף על פי כן, לא פסקנו להשתוקק לכך. בכל אמת שאנו רואים לבנה בהתחדשותה, אנו נזכרים במה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לחדש גם אותנו, ועוד נזכה ונעלה ונראה ונקבל פני השכינה. וכבר אמרו אבותינו זה על חישב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. והרי בצאתנו לראות חידוש פני הלבנה ולברך עליה. אנו מחשבים בליבנו על התחדשותנו ושיבתנו למקום מקדשנו ששם השכינה. ומעלה עלינו הכתוב כאילו כבר קיבלנו פניה היום. אז זה מה שאמרנו את הבחינה הזאת, שעם כל מי שמקדש את החודש, מעלה עליו הכתוב, כאילו ראה פני שכינה. אז לשמוח, טוב, שוב, גם אין לנו היום מצוות קידוש החודש, אבל הוא אומר, כל מי שמייקר את המצווה הזאת היום, מרגיש את ה... אומר יעלה ויבוא בכוונה, מתפללת, טוב, גם ספרדיות, מוסף, עניינים, תלכו לבית כנסת, תפתרו את כל הבעיות. אומרת הלל, נמצאת במקום הזה של כאילו לייקר את היום הזה, יש בזה בחינה של לקבל פני שכינה. כתבו האחרונים, לפנים בישראל, היו נוהגים ביטול מלאכה בראש חודש. אתם יודעת מה זה ביטול מלאכה? זה כמו בהדלקת נרות. זה לא שלא מחללים שבת, אלא לא עושים מלאכות קשות. השם ישמור, אני בעוונותיי כן מחבסת, למה יום אחד בלי כביסה זה נראה לי עונש. כתוב שנשים לא נהגו לעשות מלאכה בימים של ראש חודש. עוד מעט הוא יגיד גם למה הנשים. אבל זה לא לתפור, לא לחבס. אז א', היום לא עושים את זה בגלל שזה לא מלאכות קשות כמו שהיו פעם. נכון? את לא יורדת לנהר לחבס על הקרש הזה ומבשלת את הכביסה בדוד של מים רותחים. את נכנסה את מכונה, לוחצת. אז לא נהגו את זה, אבל רק את המהות של זה. עכשיו, איך הוא לומד את זה? שיש נוהגים ביטול מלאכה בראש חודש. שכן מצינו יונתן הבן של שאול, אומר לדוד, נכון, זאת ההפטרה של מחר החודש, כשיש יום ראש חודש ביום ראשון, אז מפטירים מחר החודש, זה. ובאת אל המקום אשר נסתרת שם ביום המעשה, ותרגם יונתן בן עוזאל ביום הדחולה, כלומר, בערב ראש חודש, שהוא יום חול, ועושים בו מלאכה, מכלל, שראש חודש אינו יום המעשה. איך הוא לומד, כאילו, איך לומדים שביום ראש חודש נוהגים נוהגים לא לעשות מלאכה, שיונתן ודוד קבעו להיפגש, נכון? אני לא זוכרת בדיוק את הפרטים, אולי יום יבוא תגיעו לזה עם הרב חנני בספר שמואל, שהם קובעים משהו שיונתן ייכנס לשאול, ואם דוד יכול להיכנס הוא יזרוק, נכון? יש איזה, לא זוכרת את הפרטים, סליחה. כן, ואז הוא אומר לו, הם קבעו את זה ביום המעשה, כאילו ערב ראש חודש הם נדברו מה הם יעשו, לגבי מחר, מחר ראש חודש. ואז התרגום יונתן זה כמו האונקלוס על התורה, אז תרגום יונתן בן עוזיאל, זה דרך אגב זה רבי יונתן בן עוזיאל שקבור בעמוקה, שתחברו, בעמוקה, זה התרגום יונתן, מה? כן, זהו, של הזיווגים. הוא מתרגם את כל הנביאים כתובים לארמית, אז הוא מתרגם על יום המעשה ביום הדחולה, זאת אומרת שאם ערב ראש חודש הוא יום חול, אז מה זה יום ראש חודש? זה לא יום חול רגיל, ואז חז"ל לומדים מזה שביום ראש חודש היו נוהגים לא לעשות מלאכה. אני אומרת שוב, היום אנחנו לא נוהגים את זה להלכה. וכן, היו רגילים ללכת להקביל פני הנביא בראש חודש, כמו בשבת, שכן מצינו את האיש שאומר לאישה השונמית, מדוע את הולכת אליו היום, לא חודש ולא שבת. בימי הבית, כשהייתה נבואה קיימת, אז היו הולכים לקבל פני רבו. היום יש כאלה שעושים את זה בחול המועד, מכירות את זה? יש סוכה כזאת בכותל שהרבנים הראשיים יושבים בה, ואפשר לבוא ולבקר, לקבל את פניהם, כאילו ליהנות מזיו הדרת תורתם. אז היו נוהגים את זה גם בשבת, ללכת בעצם לראות את הנביא, וגם בראש חודש. לומדים את זה מהאישה השונמית, שכאילו האיש אומר לה, למה את הולכת היום לנביא? היום לא חודש ולא שבת. אז מזה לומדים שבראש חודש היו הולכים. ואף לעתיד לבוא, יהיה ראש חודש יום עלייה לרגל לירושלים, שכן הנביא אומר, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפני השם. לפני, סליחה, אמר השם. גם רבי אברהם, במגן אברהם קובע להלכה, בראש חודש כמו בחג, יש לקבל את פני רבו. אז תעשו הקבלת פני רבו לרבנית שלכם היום. בין, יש ראשונים שכתבו, כי האנשים מותרים במלאכה, והנשים אסורות. אף הם הביאו מפרק דרבי אליעזר, בעצם מה המקור לזה שנשים לא היו נוהגות לעשות מלאכה? שבשעה שבאו הנשים לפרק נזמי הזהב אשר באוזני הנשיהם ולהביאם לעגל, שמעו הנשים ומה הם אמרו? הם לא הסכימו, לא קיבלו עליהם לתן נזמיהם לבעליהם שאמרו להם לעשות שיקוץ ותואבה שאין בו כוח להציל, לא נשמע לכם. ונתן להם הקדוש ברוך הוא שכרם בעולם הזה שאין משמרות ראשי חודשים. ונתן להם שכרם בעולם הבא שאין עתידות להתחדש כמו ראשי חודשים. אז השכר בעצם של הנשים שהן יותר שייכות לראש חודש, גם במובן הזה שלא עושות מלאכה, איך בזבזנו את זה, אה? היינו צריכות לשבת, לעשות מסיבות, מסיבות ראש חודש, במקום ללכת לעבודה ולקפל כביסה. מה? את חכי, מה את חושבת? כל השנה, כל החיים תהיה במדרשה? נכון, בזבז, אני חושבת שצריך לעשות את תנועת האישה הפמיניסטית, צריכה להחזיר את חגיגות ראש חודש לנשים. כן, ממש, אנחנו נגיד לה, הנשים הרפורמיות, אם הן כבר רוצות. כן. אין בעיה, אפשר גם בכותל, מה? כן. אז, מה זה? כן.
סתם שתדעו, עכשיו גילו זה. אני קראתי את דיני ההלכה שאומר שזה ממש בסדר להשיג קניץ, כאילו שזה לא כאילו
זה לא אסור, הנכדה של הבת של רש"י, אשתו של רבנו תם, היא הייתה מניחת תפילין.
לא, לא תפילין, אבל תפילין היה ידוע שזה אסור.
זה לא אסור.
כאילו, מה זה לא אסור, אבל
תפילין? זה לא, אני חושבת שצריך לדעת, א', זה לא טוב להגיד אסור על מה שלא אסור.
למה, אני ראיתי
שאסור. זה צריך להבין שיש לנו מדרגות בקיום שלנו, וכשאתה עוד לא עושה את מה שמוטל עליך, אתה לא יכול לקפוץ מדרגות. זה לא רק עניין טכני של מה אני עושה ומה אני לא עושה. זה עניין רוחני. מה זה בונה בנפש? מצוות הם לא מעשים טכניים. לצערי, אולי הדר יכולה לעשות לנו פה שיעור על מהות ההלכה אחרי מה שהיא אמרה אתמול, אבל אנחנו תופסים את ההלכה בתור עניינים טכניים, מה לעשות, מה לא לעשות. כל הצד המעשי של המצוות, יש בזה סודות תורה מאוד מאוד עמוקים שלצערי אין לי מושג בהם כלום. אבל שכל המשמעות שלהם היא היא לקיום רוחני. יש שם סודות תורה מאוד מאוד עמוקים שמתלבשים בצדדים מעשיים של החיים. עכשיו, בגלל שאנחנו קרוצי חומר וכל כך רגילים שמה שמדהים אותנו ומשפיע עלינו ומחזיק לנו בעולם הזה זה הדברים המעשיים, הטכניים, אז זה נראה לנו סבבה, אז אני אניח תפילין ואז אני אהיה צדיקה. זה עובד בדיוק הפוך. כשאני אבנה את המדרגה הנכונה בתוכי של מה זה להיות אישה בת של הקדוש ברוך הוא, ואני אקדם את כל המעלה הרוחנית שלי להגיע למקום של הבת של רשי, שהיא הייתה במקום שבאמת הנשמה שלה הגיעה למקומות מאוד מאוד גבוהים מבחינה רוחנית, אז התפילין הם ירוממו אותי. אבל אם אני לא בונה נכון את הכלי, זה כמו בשבת הכנתי תה בכוס זכוכית, אתם מכירות את זה? שפותחים את המחם ומים חמים נכנסים לכוס קרה והיא פשוט נשברת, כאילו התחתית שלה ככה, היא פשוט כאילו צנחה.
לא
קרה? חם אחרי חם, קר, כן. אז כנראה הכוס הזאת לא יודעת מה היה לה, לא יודעת מה קרה, לא שמתי לב. אז זה פשוט צנח, כאילו הקרקעית של הכוס קלוק יורדת, כן. אבל זה בדיוק מה שקורה. אם אני רוצה לקחת על עצמי דברים רוחנית שהם לא במדרגה שלי, ואני רוצה לקפוץ מדרגות, וזה נכון בהרבה בחינות. זה,
למה?
כי זה לא הציווי שלנו. יש לנשים, זה כמו למה אסור, שנייה, לפני שאני אגיד לך, כאילו, זה כמו אולי יותר קלנו להבין, למה אסור ללמוד קבלה לפני גיל 40? זה לא שביום הולדת גיל 40 יוצא מין ליצן כזה עם משרוקית, שכתוב שם את ספר הזוהר, ויאללה, תתחיל לגרוס. לא, אם לא בנית את עצמך, נכון, מבחינה רוחנית, עד גיל 40, זה גם לא יעזור שתתחיל ללמוד דעת קבלה. לא תהיה התחתית שלך תקרוס למטה. אותו דבר, מצוות תפילין, יש לה ערך רוחני מסוים, שהוא מתקן את המהות של האיש. זה הציווי שלהם. נשים, הן לא זקוקות לזה. יש להם דרך תיקון אחרת, כמו שהוא אומר כאן. נשים קיבלו במתנה את ראש חודש, הוא אומר, זה בעולם הזה לבטל מלאכה, אבל בעולם הבא, כאילו המהות, הכוונה לעולם הבא, המהות שלהם שהן מתחדשות כמו ראשי חודשים. יש פה מהויות רוחניות אחרות בין איש לאישה. הדרך התיקון של האיש היא עוברת דרך הלכות מסוימות. לדוגמה, מה שהזכרנו על קצה קצהו של הקצה של המזלג על מצוות עשה שהזמן גרמן. לנשים זה לא העבודה הרוחנית שלהם. יש להם עבודה רוחנית אחרת. את רוצה להגיע גם למעלה של מצוות תפילין? אשרייך. או למעלה של מצוות ציצית? נכון, בגד שיש לו ארבע כנפות הוא צריך ציצית. אבל אם את רוצה להיות שייכת שהתיקון הרוחני של זה יחול עלייך, קודם את צריכה לבנות את הכלי כדי שתוכלי להכיל את זה. לבנים, התיקון שלהם הוא עובר בדרך אחרת. כמו שאנחנו שונים פיזית בגופנו, בדברים מסוימים, ככה אנחנו שונים מהותית, רוחנית, בדברים מסוימים. יש דברים שאנחנו דומים, יש דברים שאנחנו שונים. המצוות שנחלקנו בהם הם קשורים לשוני. המהותי, הרוחני, שקיים בין גברים לנשים. המצוות שאנחנו דומים בהם, הם קשורים לדברים שאנחנו דומים בהם. מה רצית להגיד?
זה מה קשור למדרגה.
נכון, אבל זה למדרגה של כמה תיקנת את עצמך בתור אישה, קודם כל. כי זה שייך למהות התיקון שלו.
זהו.
נכון. לא, זה קשור לזה שאם את רוצה להוסיף עלייך דברים, קודם תעשי את המוטל עלייך. תפעלי, זה העניין של המדרגה.
למה הוא לא מזכיר את זה?
מי? אני לא יודעת. אולי הוא מזכיר את זה במקומות אחרים, אני לא יודעת. מה? זה לא, זה אמרתי שאני לא זוכרת איפה לקחתי את זה, סליחה. לכן זה איפה זה לפני שנתיים, אני לא זוכר שלוש. אל תגלו, ראיתם מוכתב שלוש שנים. אני חושבת בכללי שהסוגיה הזאת של גברים ונשים והבנת המהות שלנו היא סוגיה מאוד מאוד רחבה. זה משהו שהוא ממש, זה ההמשך של מאמר הדור. אחרי שלומדים על המהות של הגאולה בדור הזה, אז צריך להבין, אז אוקיי, נולדתי לעם ישראל בדור הגאולה, אבל למה נולדתי אישה? למה הוא נולד איש? זה כאילו ממש כמו במשפח הזה. אחר כך נברר, אז למה נולדתי אני? במשפחה שלי, בזה, אבל כאילו אם אני מסתכלת על המהות, זה קודם כאילו מי זה עם ישראל, למה דווקא עכשיו, למה אני אישה ולא איש, ואחר כך אז למה אני אושרית ולא רינת, או למה אני רינת ולא עדי, וכן הלאה. ונכון, כאילו יש איזה ברור מאוד. את מה? אני לא נעים להגיד שאני כן.
לא, השיח הציבורי כאילו,
אני יכולה להריץ מעצם החוץ לבא, אני לא צריכה להיות
אשראית.
לא בגלל שצריך לדברים אחרים, אבל כאילו...
יכול להיות את ביטון. לא להגזים.
לא, אני פשוט לא מצליחה, כאילו, אני לא מצליחה להבין אישה פמיניסטית, כאילו, אם תדבר, אם תגיד לי עד כמה, אני לא צריכה להבין.
אבל אני חושבת שאת יכולה להיות במקום הזה, בזכות מאבקים שנשים קודמות לנו עשו, זה דבר אחד.
אולי כי פשוט בגיל מוקדם הסבירו לי.
וברוך השם, אני אומרת, ברוך השם.
אין את הבעליות
הזו. וגם לא בא לי שזה יהיה מוקדם, אני יכולה לחשוב את זה, אני יכולה לחשוב את זה כך לסמן, אני לא נחמד.